בעוד שבוע, בדיוק ביום רביעי בערב, אנחנו קוראים את המגילה השנה, שנת התשעו. אז קריאת המגילה תהיה ביום רביעי בערב. וקריאת המגילה היא תקנת נביאים. היא מצווה מדרבנן, תקנת נביאים. מי שתקן אותה היו מרדכי ואסתר. בשבת שלפני פורים יש מצווה דאורייתא, מצווה מן התורה, לקרוא את פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, מכיוון שהמן הוא מזרעו של עמלק. ובשבת שלפני פורים קוראים את המקור של העניין הזה. מה שקרה בפורים זה שהייתה בהיסטוריה במידה מסוימת, לא מחייה טוטלית, אבל היה מצב של מחיית עמלק. מצב הזה שהמן רצה להרוג את היהודים, ובסוף הוא נטלה, ועשרת בניו נטלו, וכל אותם שונאי ישראל באותו זמן שרצו להרוג את היהודים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאיהם. אז נעשה מצב של מחיית עמלק. ובשבת שלפני כאמור אנחנו קוראים את הפרשה של זכירת מעשה עמלק ומחיית עמלק. הואיל וזה מצווה דאורייתא, אז חשבתי שהיה כדאי שנלמד את העניין הזה קצת יותר לעומק וננסה להבין מה זה. מה זה עמלק, מי הוא עמלק, מה בדיוק המצווה, כי למעשה יש שתי מצוות. יש מצוות זכירת מעשה עמלק, ויש מצוות מחיית זכר עמלק. אז בואו נראה את זה. מדובר בשלושה פסוקים בלבד, שאותם נקרא בשבת כמפטיר, במקום המפטיר הרגיל של הפרשה. נקרא אותם. נקרא אותם עכשיו כדי לנסות להבין על מה מדובר. הקטע נמצא בפרשת כי תצא, בסוף פרשת כי תצא, פסוקים האחרונים של פרשת כי תצא בספר דברים, אבל הם מתייחסים לאירוע שקרה מיד אחרי יציאת מצרים. בני ישראל יוצאים ממצרים, מיד אחרי קריאת ים סוף בתורה, בספר שמות, פרשת בשלח, מיד אחרי תיאור קריאת ים סוף, שירת הים, כתוב שם בסוף פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. עכשיו צריך לדעת שזה קדם למתן תורה. אנחנו כולנו יודעים, מאוד מפורסם, שמי הלילה שבו הייתה מכת בכורות, תדבב בניסן שבו יצאנו ממצרים, חלפו 50 יום עד ו' בסיוון שבו ניתנה תורה במעמד הר סיני. המתקפה של העמלק, כפי שנראה אותו בהמשך, כפי שמתוארת בספר שמות, התרחשה ברפידים. רפידים זו הייתה התחנה האחת לפני הר סיני. כן? הם יוצאים מרפידים ויבואו מדבר סיני. עכשיו, המתקפה של העמלק הייתה ברפידים עוד לפני מתן תורה, מיד אחרי יציאת מצרים, בערך, יש להניח, ב-30-40 היום הראשונים שמיד אחרי קריאת ים סוף, אחרי יציאת מצרים. ובספר דברים כאמור, התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה את הדבר הבא. זכור את אשר עשה לך עמלק. עכשיו אני אדגיש פה כמה מילים שהם נמצאים בקטע הזה, רק לא תמיד זוכרים אותם, בעיקר מילה אחת. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים, ואני מדגיש את המילה בדרך. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ושוב התורה חוזרת, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה היה ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בניח, בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אלה הפסוקים. אז כמה הדגשות. ראשית, הקטע הזה מתחיל במילה זכור, ומסיים במילים לא תשכח. כשמדובר פה בעצם בחזרה על אותו דבר. לזכור ולא לשכוח, נכון? זה אותו דבר, אלא שזכור זה באופן הפוזיטיבי, זכור, ולא תשכח זה אל תשכח לזכור. זאת אומרת, יש פה, החזרה היא הכפלה. זכירה זה פעולה אקטיבית, לא לשכוח זה להימנע מלשכוח את הדבר שביקשתי ממך לזכור. והקטע, כאילו, הקטע הזה בתורה מדגיש את זה, הוא פותח בזכור והוא מסיים ולא תשכח. את מה צריך לזכור? את מה התורה מזהירה לא לשכוח. את מה שעשה לך עמלק בדרך. אז כאמור, אני רוצה להדגיש את המילה בדרך, כי יש בה עניין גדול, כפי שנראה בהמשך. ואולי נגדיר בהתחלה מה זה דרך. דרך, בהגדרה, בהמשך זה יתבהר מדוע אני טורח להדגיש את זה. מה זה דרך? כשיש שתי נקודות, נקודת המוצא ונקודת היעד, אז הקו שמחבר ביניהם, בין נקודת המוצא לנקודת היעד, זו הדרך, הקו, זה הדרך. יוצאים וצריכים להגיע לאיזשהו מקום, והמרחק או המהלך הוא הדרך. עכשיו, כמו שהתורה כאן אומרת, המוצא המדובר פה זה יציאת מצרים. בדרך בצאתכם ממצרים, זאת אומרת נקודת המוצא הייתה מצרים. מהי נקודת היעד? בפשטות ארץ ישראל. כלומר, לשם הייתה הכוונה, כי זה נכון להוציא אותנו ממצרים כדי לתת לנו את הארץ שהוא נשבע לאברהם, יצחק וליעקב. אז אם כן, שתי הנקודות בפשטות הן נקודת המוצא של יציאת מצרים, נקודת היעד שזה הגעה לארץ ישראל. את שתי הנקודות האלה מחברת דרך, ועמלק בא כדי להפריע למי שהולך בדרך הזאת ללכת על הדרך. הוא היה הראשון, ובעצם ממנו ומשורש כוחו, שזה הכוח הרע בעולם, נדבר על זה בהמשך, סדרה אחר. יש כוח בעולם שרוצה להעיף את היהודים מן הדרך. Take them off the דרך. עכשיו, השאלה היא מה טיבה של הדרך הזאת. כלומר, גיאוגרפית, המרחק בין ארץ ישראל, בין מצרים לארץ ישראל, ואותו קטע שאמור לחבר, אז זה דבר שבפשטות הוא מובן ברמה הזאת, רק יש לו נקודות עומק פנימיות יותר. אנחנו נדבר על הדרך בהמשך, כלומר, מה כולל את הדרך. עכשיו, מה שהוא אומר פה, איך הוא עושה את זה? איך הוא רוצה לסלק אותך מן הדרך? אשר קרחה בדרך. קרחה. אז שוב, בפשוטו של מקרא, מה זה קרחה? נקרא בדרכך. הזדמן בדרכך, אבל הוא לא הזדמן במקרה. הוא בא באופן מיוחד. הוא הגיע מאיפה שהוא הגיע, הוא יושב מאוד רחוק כדי להגיע עד לאזור רפידים כדי לתקוף את עם ישראל. כלומר, זה לא קרה במקרה, זה קרה באופן מתוכנן ומחושב. ולכן, מה פירוש המילה קרחה? אומר רש"י במקום. רש"י מביא שני פירושים במקום. אשר קרחה לשון מקרה. לשון מקרה, אני אסביר את זה עוד מעט. והדבר השני שהוא אומר, אשר קרחה מלשון קור וחום, קירר אותך, לקרר, לקרר. זה הוא מביא בשם המדרש. אבל זה מה שהוא עשה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, למה אנחנו תורכים להבין, לבאר את הדבר הזה? כי זאת מצווה דאורייתא, שכשנקרא בפרשת השבוע, שנקרא בשבת הקרובה, בשבת שלפני פורים, פרשת זכור, נוכל להבין מה אנחנו עושים. מה העניין, מה זוכרים, את מה. אשר קרחה בדרך, אז תזכור את זה, שהוא קרחה לשון מקרה ולשון קירור, בדרך שהוא חוזר פה על הדרך הזאת. ומה הוא הצליח לעשות? הוא הצליח לגרום נזק. ומה היה הנזק? ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. הוא הצליח לגרום לזה שכל היהודים שלא היו חזקים, זה נקרא נכשלים, לשון חלשים, נכשל, לא נכשל בכף, נכשל בחטא, נכשלים, כל הנכשלים אחריך, אז הוא זינב אותם, זאת אומרת, הוא חתך אותם, הוא ניתק אותם. ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים, זה לא מתייחס לעם ישראל, זה מתייחס לעמלק. הוא לא ירא אלוהים, הוא לא מפחד, אין לו יראת השם. מה זה יראת השם? כדי שנבין על מה מדובר כאן. הזכרתי קודם לכן שזה היה מיד אחרי קריעת ים סוף. ומיד אחרי 10 מכות מצרים, ומצרים שהיא הייתה המעצמה הגדולה באותם ימים, בעצם נהרסה כליל, בגלל שהיא סרבה לשמוע על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו לומר לפרעה, שלח את עמי ויעבדוני. פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? והוא סרב, והוא בדרך הקשה, למד שזה לא משתנה. מה זאת אומרת בדרך הקשה? כל הממלכה שלו נהרסה. 10 מכות מצרים הרסו את כל מצרים. מכת הברד, מכת הרבה, הרסה להם את כל הכלכלה, הכל. ובסוף, כל הצבא המצרי, כל הצבא המצרי, הקדוש ברוך הוא הטביע אותם בים סוף. טובעו בים סוף. הוא השמיד את כל הצבא המצרי, השמיד את כל הכלכלה המצרית, מצרים נהרסה לגמרי. ומצרים הייתה המעצמה הגדולה באותם ימים. התוצאה של זה הייתה, כמו שאנחנו אומרים בשירת הים, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב, יוחזה מורד, נמוג וכל יש בכנען. כולם פוחדים, פחד מוות. מי יכול... הקדוש ברוך הוא התערב בבריאה באופן כל כך ברור, מי יעיז להתעסק עם עם ישראל? בא המלאק, והוא לא ירא אלוהים. הוא לא מפחד. הוא לא מפחד. והוא בא ותוקף את בני ישראל, הוא משלם על זה מחיר, אבל זה העניין, הוא היה חוצפן. ולא חוצפן, היה לו איזו מוטיבציה מוזרה מאוד, לא מובנת, של מהלך התאבדותי כזה, לבוא ולהתחיל עם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה ממצרים, והרס את המעצמה הגדולה בימים, באותם ימים. ולכן, זה מה שהוא עשה. עכשיו מה הציווי אלינו? והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. מה פירוש הדברים? יש פה בעצם מצב שבו הקדוש ברוך הוא מסדר לנו בתורה, סדרי עדיפויות, priorities. כשאתה נכנס לארץ, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה לרשת את הארץ. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הארץ נחלה לרשתה. אז כדי לרשת את הארץ, אתה צריך קודם כל להילחם בשבעת עממי כנען, הפריזי, האמורי, הגרגשי וכו'. זה המשימה הראשונה. בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, אז תלך לסגור חשבון עם עמלק. ולא תשכח למחות את זכר עמלק. מתחת השמיים, לא תשכח. זהו, זה מה שכתוב כאן. אלה ההדגשות שצריך לשים ואלה הדברים שצריך להבין. ואנחנו ננסה להתחיל מהמושג שנקרא דרך. אז כמו שאמרתי, בהבנה מאוד פשטנית, הדרך, הכוונה היא לאותה כברת דרך שמקשרת בין יציאת מצרים לבין ארץ ישראל. שמה בא עמלק וזינב בדרך, קרחה בדרך. אבל למעשה עניין הדרך הזאת הוא הרבה יותר עמוק. הדרך הזאת מתחילה הרבה לפני זה, הרבה לפני יציאת מצרים. אברהם אבינו, אבי האומה היהודית, הקדוש ברוך הוא אמר לו בפרשת לך לך, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשיבך לגוי גדול וכולי. ושמה בפרשה, פרשה שאחרי זה בעצם פרשת וירא, מתואר שם העניין של סדום. סדום שהיו רעים וחטאים וכולי, והקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים להחריב את סדום. אותם מלאכים שבאו לאברהם, שלושת האנשים שבאו, אחד מהם היה תפקידו לבשר לאברהם על לידת יצחק. אז באותו זמן שהם הולכים, המלאכים יורדים לסדום, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר את הדברים הבאים. אני קורא מספר בראשית, פרק י"ח, פרשת וירא. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול, שימו לב, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אני אעשה ממך עם גדול, גדול הכוונה היא לא כמותית, אלא איכותית. Great nation, אומה בעלת משמעות, זה נקרא אעשך לגוי גדול. אבל הוא מוסיף ואומר לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה? אז בפשוטו של מקרא ונברחו זה לשון ברכה, שכל מי שבעולם שירצה לברך, אז יברך באברהם, אברהם הקדוש ברוך הוא ברך אותו, ולכן אברהם הוא הברכה, והיה ברכה כמו שכתוב שם, והברכה מברכך, והיה ברכה, אתה הברכה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל במדרש כתוב, מה זה ונברחו בך כל משפחות האדמה? כאן בעצם, הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לאינדיבידואלים, לבודדים מאומות העולם, להתגייר ולהתחבר לזרו של אברהם. ונברחו, אומר המדרש, מלשון הברכה. בחקלאות, אם יש לי עץ ויש לו ענפים, ואני רוצה לקחת ענף של עץ אחר ולחבר אותו בצורה, אגרונומים יודעים איך לעשות את זה, לחבר את זה לתוך העץ, מבריחים את זה, ואז הענף הזה שהוא מגיע ממקום אחר מתחבר ויונק מן העץ הזה והופך להיות חלק מן העץ. זה נקרא הברכה. וכאן הקדוש ברוך הוא אמר שכל גוי, כל אינדיבידואל מאומות העולם שירצה להתחבר, יש עכשיו גוי שהוא עם השם, שהוא יעשה אותו מאברהם, כל מי שירצה להתחבר, יתחבר דרך אברהם, וזה נקרא ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולכן גרי הצדק, כל גר שיתגייר גרות אמיתית, הרי אין לו שם יהודי, אז תמיד קוראים לו בן אברהם. כלומר, הוא בוחר לעצמו איזשהו שם, אבל כאילו השם הנלווה זה בן אברהם. בן אברהם בדרך כלל זה שם של גר. בן אברהם. אוקיי. אז עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, הואיל ואברהם עתידים להתברך בו כל גוי הארץ, כלומר להתחבר אליו, הוא בעצם... יש לו איזה כאילו רמת אחריות על כולם. לכן הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לעצמו, אם עכשיו אני הולך לעשות משהו עם אחד מאומות העולם, אז אני לא מכסה את זה מאברהם, אני אלך לגלות לו מה אני הולך לעשות. ולכן הוא אומר לאברהם שהוא הולך להחריב את סדום. ואם אתם זוכרים שם יש דיון שלם, ואברהם אומר לו, אהב תספה צדיקים רשע, אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 40, אולי יש 30 וכן הלאה. הוא מתפלל ובסוף לא נמצא אפילו צדיק אחד בסדום, אבל היה שם דין ודברים. אז ככה הקטע הזה פותח, בואו נראה. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. מה הפסוק הבא? כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. וכאן מוזכרת הדרך הזאת. מה אברהם? במה מיוחד אברהם? אברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כלומר שזה עם ישראל. יצחק, יעקב, השבטים ועם ישראל. יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. שמרו דרך השם. וזאת בעומק העניין הדרך המדוברת. יש דרך שהיא נקראת דרך השם. ואברהם גילה את הדרך הזאת. מכיוון שהעולם שלפני אברהם כבר עף מהדרך, לא היה בדרך. הפספוס היה בהתחלת הדרך. הקדוש ברוך הוא ברא את אברהם, את אדם הראשון, ונתן לו ציווי אחד, והציווי הזה, אם הוא היה נשמע אליו, הוא היה מתחיל ללכת בדרך הנכונה, והוא לא שמע. ואז הוא וכל צאצאיו עזבו את הדרך, איבדו את הדרך. זה היה אובדן דרך של האנושות. 20 דורות אחר כך, אחרי האדם הראשון, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, בא אברהם וגילה את הדרך, והוא עלה על הדרך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע, הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. אז נצטרך להבין מה טיבה של הדרך הזאת. אמרנו שדרך מובילה בין נקודת המוצא לנקודת היעד, השאלה היא מה הכוונה כאן בין נקודת המוצא ונקודת היעד. וזאת למעשה הדרך שמפריעה לעמלק. עמלק לא רוצה, מפריע לו, שיש מישהו שהולך בדרך הזאת, ואנחנו בהמשך נבין גם למה. מכיוון שאם אלה שהולכים בדרך הזאת, זאת אומרת אברהם וביתו אחריו, ילכו את הדרך עד הסוף, עד נקודת היעד, בזמן שזה יקרה, כשנגיע לנקודת היעד, עמלק ייעלם. המלאק ייעלם, אני אסביר את זה עוד מעט. ולכן הוא לא רוצה שנהיה על הדרך הזאת, והוא עושה לאורך כל ההיסטוריה, זה לא דבר נקודתי, לאורך כל ההיסטוריה, מאמץ עצום כדי שלא נהיה על הדרך, כדי להעיף אותנו מהדרך. אז צריך להבין כאמור מה טיבה של הדרך הזאת. הציווי הזה הוא ציווי שלמעשה בפועל קוים, או היה אמור להיות מקוים, בערך 400 שנה אחרי הכניסה לארץ. 400 וקצת שנה. דרך 430-440 שנה. אחרי הכניסה לארץ. אני מדלג עכשיו, נבין, ספר דברים נאמר בסוף 40 שנה. פרשת כי תצא, שממנה אנחנו קוראים את זכור, את אשר עשה לך עמלק, נכון, הרי שם זה מוזכר בלשון עבר, זכור את אשר עשה לך עמלק. זאת אומרת, בסוף 40 שנה, ספר דברים כולו נאמר בסוף 40 שנה במדבר. משה רבנו מחזיר אותם אחורה ואומר, תזכרו את מה שהוא עשה לכם בדרך כשיצאנו ממצרים, כלומר לפני 40 שנה. ואז הציווי הוא למחות את זרוע של עמלק. וראינו שזה רק בעיה, והיה בעניח השם לוקח עליך מכל אוי ולך מסביב. אז באמת מתי זה קרה? זה קרה בתקופתו של שמואל הנביא. כאמור, בערך 430 שנה. משהו כזה, אחרי חציית הירדן, אז חי שמואל הנביא, והקדוש ברוך הוא מצווה, אומר לשמואל הנביא את הדברים הבאים, בואו נראה. בתקופה של שמואל, עד התקופה של שמואל, לא היה מלך בישראל. התקופה הזו נקראת תקופת השופטים. תקופת השופטים, ועוד אין מלך בישראל. למעשה, שמואל על עצמו היה שופט, הוא היה נביא, אבל הוא שפט את ישראל. ועם ישראל בא לשמואל באותה תקופה, ואמר לו, אנחנו רוצים מלך, כמו כל הגויים אשר סביבותינו. שמואל מאוד נפגע מזה, כי מה, אני לא מספיק טוב לכם? מה רע בזה שאני מנהל את העניינים? מה אתם צריכים מלך? אז הקדוש ברוך הוא הסביר לו, אתה לא צריך להיפגע, זה לא שאותך הם לא רוצים, הם לא רוצים אותי. כך הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא. לא אותך מעשו ממלך, כי אותי מעשו מלמלוך ממלך. אבל אם הם רוצים מלך, בסדר, בוא ניתן להם מלך. והיו לזה, זה סיפור הזה של מינויו של שאול, היה, יש בו המון פרטים. בכל מקרה, אני קורא עכשיו מפרק ט"ו בספר שמואל א', כך כתוב שם. ויאמר שמואל אל שאול. בפרקים, בפרק שלפני זה מתואר העניין של שאול שהלך לחפש את האתונות ומצא את המלוכה, והקדוש ברוך הוא אמר לשמואל שימליך אותו למלך, והוא ימליך אותו למלך. עכשיו, אחרי ששמואל ממליך את שאול למלך, בדבר השם כמובן, הוא מצווה אותו ציווי, וזה הקטע שעכשיו נקרא פרק ט"ו בספר שמואל א'. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. ועכשיו, זה הציווי שהוא מצווה אותו בתור מלך, זה המצווה הראשונה שהוא מצטווה כמלך. כל אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך, ושוב מוזכר את המילה דרך, עכשיו אני קורא משמואל, שמואל א', אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, אתה לך והקיטה את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמדת מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור, כמו שכתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק. אז שמואל שומע את הציווי הזה, וכמובן הוא הולך לבצע אותו. נראה מה כתוב שם, וישמע שמואל את העם ויפקדם בתלאים 200 אלף רגלי, הוא אוסף חיילים, 200 אלף, ועשרת אלפים את איש יהודה, 210 אנשים, 210 אלף אנשים, ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. הוא יוזם מלחמה כנגד עמלק. מה התוצאה של המלחמה? ויח שאול את עמלק מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים, ויתפוס את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. כלומר, הוא עשה את מה שקדוש ברוך הוא ציווה אותו כמעט באופן מושלם. אדם אחד הוא השאיר שהוא לא היה צריך להשאיר, וזה את המלך של, של עמלק, קראו לו אגג. לימים, כתוצאה מזה שהוא השאיר אותו בחיים, הרבה שנים אחר כך, נולד המן בן המדתה האגגי. הוא היה מצאצאיו של אותו אגג, ואם אגג היה... אם שאול היה מקיים את המצווה כמו שהיא, והוא היה הורג את כולם, כולל את אגג, אולי הוא היה חוסך לנו בהיסטוריה את המן, אבל הוא לא עשה את זה, וכתוצאה מזה, בהמשך נולד המן. בהמשך הקטע כתוב שמה, ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. הוא שילם על זה שהוא לא קיים את מצוות השם בנושא של מחיית המלך כמו שהוא צובה, הוא שילם על זה בכיסאו. הקדוש ברוך הוא אומר, ניחמתי כי המלכתי אותו למלך, הוא לא יהיה יותר המלך. שמואל מתפלל בעד שאול, ואיחר לשמואל מאוד ויזעק אל השם כל הלילה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, זהו, זה לא יעזור, שאול לא יהיה המלך יותר. לך תגיד לו. טוב, בהמשך הקטע כתוב, ויבוא שמואל אל שאול. ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. מה שקרה, המלחמה הסתיימה בניצחון גדול כנגד העמלקים, חוץ מהשבוי הזה שלקחו, שהוא אגג. שאול ראה בזה הצלחה גדולה, והוא קבע מסיבה למחורת היום, וכמובן שבמסיבה הזאת, מי שישב שם בבימת הכבוד, בין היתר, יהיה הנביא שמואל, נכון? אז הוא קורא לשמואל שיבוא, ושמואל מסרב לבוא. כי שמואל יודע שאין סיבה למסיבה. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו ואמר לו שהוא הולך להסיר את שאול מלהיות מלך. מפציר בו שאול בכל זאת לבוא, ושמואל בא. וכך כתוב. ויבוא שמואל את שאול ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. אז שמואל אומר לו, ויאמר שמואל, ומה כל הצאן הזה באוזניי, וכל הבקר אשר אני שומע, הוא אמר לו, תשמיד את כולם, כולל את הבקר ואת הצאן, אז מה זה פתאום אני שומע פה קולות של בקר וצאן? וצאן. ויאמר שמואל מעמלקי הביאום, אשר חמל השם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח להשם אלוקיך ואת היותר החרמנו. הם לקחו רק כמה כדי להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא מעמלק, מהבקר של עמלק, את כל היתר נשמד בו. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. ויאמר לו, דבר. ואז שמואל אומר לו כך. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה השם למלך על ישראל. כלומר, אומר לו, אתה לא מצליח להבין את גודל העניין, אבל אתה יודע איפה הקדוש ברוך הוא שם אותך? הוא שם אותך בראש עם ישראל, ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה השם למלך על ישראל. וישלחך השם בדרך. ויאמר, לך, ואחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד קלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול השם ותעת אל השלל? ותעש הרע בעיני השם. ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול השם אלוקיך. ואלך בדרך אשר שלחני השם. ואביא את אגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. כלומר, הוא אומר, אני בסך הכל כן עשיתי, כן הלכתי בדרך. אבל שמואל, והקדוש ברוך הוא שאמר לי שמואל, אומרים לו, זאת לא הדרך. זאת לא הדרך. הדרך הייתה לא להשאיר שום דבר מהמלך, ואתה השארת את הגג. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את מלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. וככה הוא בעצם מתבשר שהוא לא יהיה המלך. עכשיו צריך להבין את גודל העניין. המלך הראשון שהקדוש ברוך הוא ממליך על עם ישראל הוא שאול. ושאול מפסיד את כתרו, מפסיד את המלכות, בגלל המחדל של מלחמת עמלק. כאשר הוא מנסה בעצם לבוא ולומר, זה כן הדרך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, זאת לא הדרך, כי פה אי אפשר להתחכם. נאמר, את זכר, להשמיד את זכר עמלק, ואתה לא השמדת את זכר עמלק. ולכן, אנחנו עכשיו נצטרך אולי דרך העניין הזה, לנסות להבין את גודל העניין. מה זה עמלק? מהי הדרך המדוברת? ולמה זה כל כך קריטי? ולמה המלך הראשון בעם ישראל משלם בכתרו על כך שהוא לא הלך בדרך? אז זהו. אז פה לא צריך להבין את עניין הדרך, וזה דבר קצת עמוק. אני אנסה להגיש אותו בצורה כזאת שנוכל להתחבר אליו. ישנם שני פסוקים בתנ"ך שבעצם מתייחסים לפסוק הראשון בתורה. זוכרים את הפסוק הראשון בתורה, נכון? בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תמיד, תמיד, הכל בנוי על הבסיס. כל דבר בנוי על הבסיס. והבסיס של הכל זה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו, ישנם שני פסוקים בתורה, בתנ"ך, שמתייחסים אל הראשית הזאת. בראשית, בראשית. פירוש המילה ראשית, קודם כל, המילה ראשית מתייחסת למהלך שזה ההתחלה שלו, יש לו גם המשך, וסוף. זה המשמעות של המילה ראשית, ראש, התחלה. אז יש ראשית, והראשית של כל הבריאה זה הבריאה עצמה, בראשית. עכשיו, בקשר לראשית הזאת, כתוב בתורה ככה. נתחיל בעצם מהפסוק לא בתורה, הפסוק בנביאים. יש פסוק בירמיהו. הנביא ירמיהו בפרק ב' אומר ככה, ויהי דבר השם אליי לאמור. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, כך ירמיהו מתאר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, ויהי דבר השם אליי לאמור, מה? מה הוא אומר לו לעשות? הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. משפט או פסוק מוכר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני תמיד מזכיר את זה, מדובר פה בנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו הוא נביא הזעם. הוא נביא שניבא על החורבן, הוא חי כמה שנים לפני החורבן, הוא התריע, הזהיר, שיפסיקו עם המשחקים ולא ימתחו את החבל, כי אם הם ימשיכו לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בית המקדש יחרב, ולא שמעו לו. רצו להוציא אותו להורג, שמו אותו בכלא, לא נתנו לו לנבד נבואותיו, לא שמעו לו. ולכן הוא ניבא נבואות זעם נוראיות, ירמיהו. אבל בפרק ב' הוא מדבר, וזה דבר מעניין מאוד, בפרק ב' בספר ירמיהו, בתקופה הנוראית הזאת, שבו עם ישראל כביכול עזב לגמרי את הברית עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא ירמיהו, לך לירושלים, אותה ירושלים שעוד מעט אני אחריב אותה בגלל חטאיהם של עם ישראל, ותגיד לירושלים את הדברים האלה. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. כלומר, כביכול, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל מתואר בתנ״ך במקומות שונים כקשר של נישואים, קשר חתונה, כלולות, קשר של חתן וכלה, כל שיר השירים בנוי על כך שיש את הדוד ואת הרעיה וכן הלאה, זה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לירושלים עכשיו באמצעות הנביא ירמיהו, תגיד לירושלים, אנחנו התחתנו לפני הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא אומר כאילו לעם ישראל שירושלים פה מייצגת אותה. הייתה לנו חתונה כשהיינו צעירים, לפני הרבה שנים. והניסויים האלה ידעו עליות ומורדות, ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודת שפל נוראית בקשר בין עם ישראל לבין האלוקים. אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנביא ירמיהו, תגיד לעם ישראל שאני לעולם אסגור את חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. נכון שהמצב עכשיו הוא לא מי יודע מה בקשר בינינו. אבל אני לא יכול לשכוח את התחלת הקשר, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, כל כך היה לך אמון בי וביטחון, והלכת אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. בסדר, אז זה פסוקים יפים, נכון? מדברים על נחמה, וזה מעניין, ממש לפני החורבן. ואז כתוב בהמשך, בפסוק הבא כתוב כך, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. זה הקדמה לחורבן שיבוא. והוא אומר, אלה שיעשו את החורבן, כל אלה שיאכלו את עם ישראל, ישלמו על זה מחיר. כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם. כלומר, יבואו הגויים, יחריבו את הבית, יוציאו את ישראל לגלות, אבל הם ישלמו על זה מחיר. רעה תבוא עליהם. עכשיו, איך הוא מדמה את זה? הוא מדמה את זה למה? צריך להבין את המילים, את הטרמינולוגיה פה. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. מה זה ראשית תבואתו? ראשית תבואתו זה הביקורים. כשקוצרים את התבואה, הדבר הראשון שנותנים זה ראשית, הביקורים, מביאים אותם להשם, מפרישים תרומה, והביקורים האלה והתרומה הזאת הם קודש. עכשיו, זר שאכל קודש, חייב מיטה. אז כתוב כאן, שישראל זה ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ולכן כל אוכליו יאשמו. רעה תבוא עליהם. זה זר שאכל קודשים, זר שאכל קודשים ישלם על זה בחייו. רעה תבוא עליהם. מבין כל הדברים, אני לא אכנס לכל הדימויים, אני רק רוצה להתייחס למילה ראשית תבואתו. תבואה במשל, זה הדבר שהוא בעצם התקווה הגדולה של העיקר, כשהוא לוקח וחורש את האדמה וזורע וקוצר, לאן הוא רוצה להגיע? מה כל העבודה, כל העמל אמור להגיע לאן? להוציא את הפרי. ולכן כשהוא קוצר את התבואה, התבואה הראשונית, הדבר הראשון שהוא בעצם המשמעות שלה, זה הצליח, המהלך הצליח, הנה יש לי פה את הפרי, הדבר הזה חביב עליו ביותר, ראשית התבואה, ראשית תבואתו. עם ישראל כביכול, זה משל כמובן, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. זה העיקר שלקח וחרש וזרע ואיבד, ועכשיו הוא גוטף את הפרי. ומהו הפרי? עם ישראל. עם ישראל, זה הפרי. ולכן הפרי הזה חביב עליו במיוחד, וזה המקום בתנ״ך, בספר ירמיהו, שעם ישראל נקרא ראשית. ראשית. ובאמת כתוב במדרש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. איפה הם נקראו ראשית? כאן, בפסוקים האלה בירמיהו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בראשית, בשביל ראשית, נבראו השמיים והארץ. אבל פה יש הפתעה. יש עוד עם אחד בעולם, שנקרא בפי הנביא, בפי הנביאים, כלומר, צריך לזכור, כשהנביא מדבר, אז דבר השם נמצא בפי הנביא. אז יש עוד עם אחד בעולם שהקדוש ברוך הוא שם את דבריו בפי, בפי נביא מסוים, עוד מעט נראה מי, שהוא קורא לו ראשית, וזה לא עם ישראל. הקטע, הפסוק שאני אצטט, שמתייחס לאותו עם, נמצא בספר במדבר, בפרשת בלק, והנביא המדובר הוא לא אחד מנביאי ישראל, אלא הוא מי שהגמרא, המדרש, מתאר אותו כנביא אומות העולם. כתוב בסוף התורה, סוף ספר דברים, על משה רבנו, ולא קם בישראל נביא עוד כמשה. אז אומר על זה המדרש, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. בישראל לא קם כמו משה. משה היה בסדר גודל מעל כל הנביאים כולם. לא היה מישהו כמותו בסדר גודל של הנבואה בעם ישראל. אבל באומות העולם כן היה. כלומר, מי זה המקבילה של משה רבנו אצל אומות העולם? בלעם. בלעם. הוא הנביא של אומות העולם. ואותו, את בלעם, שלח בלק להביא כדי לקלל את ישראל. ובלעם ובלק רצו לקלל את בני ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, אתה לא תלך לקלל אותם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אז הוא הלך בכל זאת, והקדוש ברוך הוא הוציא מפיו במקום כללות, ברכות. עכשיו, בין יתר הדברים, שאומר שם בלק, שאומר שם בלעם לבלק, אחרי שהוא גירש אותו, הרי הוא קרא לו כדי לברך, כדי לקלל את עם ישראל. ולא רק שהוא לא קילל, אלא הוא גם ברך. ואז בלק מאוד כעס עליו, והוא אומר לו, ברח לך עם מקומך, שלחתי אותך לקלל ואתה מברך? אז אומר לו בלעם, תראה, אני איתך, אני בעד לקלל, אני בשביל זה באתי. רק הקדוש ברוך הוא אמר לי מראש, את הדבר אשר אשים בפיך, אותו תשמור לדבר. אתה לא תגיד מה שאתה רוצה, אתה תגיד מה שאני אשים בפיך, אז מה אני אעשה, זה מה שיצא. אז אומר לו, אתה יודע מה, אני אלך, אבל לפני שאני אלך, אני אגיד לך כמה דברים על מה העם הזה, עם ישראל, יעשה לעמך, למואב, באחרית הימים. והוא אומר, הוא מגלה לו שם את סודות אחרית הימים, ובין יתר הדברים שהוא אומר לו שם, הוא אומר את המשפט הבא. הוא לא מתייחס רק למואב, אלא הוא מתייחס לעוד כל מיני עמים מסביב, שמע? הוא מדבר על אחרית הימים, ותראו מה הוא אומר על עם שנקרא עמלק. הוא מצטט מנבואת בלעם על עמלק באחרית הימים. וירא את עמלק, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. זה מה שהוא אומר, על אחרית הימים, על עמלק. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. אז זה המקום שבו יש עוד עם אחד בעולם שנקרא ראשית, להבדיל. כלומר, יש את עם ישראל, אמרנו, בראשית ברא אלוקים, אומר המדרש בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו בירמיהו, פרק ב', ויש עוד עם אחד שנקרא ראשית, שזה עמלק. אבל פה נמצא סוד הדבר. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. אז כמו שאמרנו, פירוש המילה ראשית, ראש, התחלה, זה התחלה של מהלך שאמור להביא לסיום, לתכלית. לאחרית. עם ישראל מוביל את הראשית הזאת, לכן הוא נקרא ראשית. ועם ישראל הוא עם שהולך בדרך ארוכה מאוד, זה מסע ארוך, זאת הדרך המדוברת, זה לא רק ממצרים לארץ ישראל. אלא מתחילת ההיסטוריה, מהבראשית של הבריאה, עד ליעד, שזה אחרית הימים. עם ישראל הוא העם הנצח, והוא עם אחרית הימים. אחרית הימים זה הזמן שלנו שבעצם אנחנו גמרנו את המסע המפרך לאורך ההיסטוריה והגענו או אפילו עזרנו להביא את הדברים אל היעד המקווה והמצופה שבגללו נבראה הבריאה. זה עם ישראל. עם ישראל הוא עם של ראשית שכל עניינו הוא להמשיך ולהגיע עד לאחרית. יש עוד עם אחד בעולם שיש לו ראשית ואין לו אחרית. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. הוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם. כשאנחנו נגיע אל התכלית, כשהעולם יגיע אל האחרית, יש עם אחד בעולם שלא יהיה לו מקום שם. אגב, לכל האומות האחרות כן. עם ישראל כמובן, עם ישראל אמור להוביל את זה. עם ישראל הוא, כל המהלך אמור, בסופו של דבר, להראות לכל העולם שלא ידע, שעם ישראל מחזיק באמת, החזיק באמת כל הזמן, למרות שהשפילו אותו, ולמרות שנידו אותו, ולמרות שרצחו אותו, ועיגלו אותו, אבל בסוף התברר, כשתתברר האמת, התברר שעם ישראל היה עם שהחזיק את האמת, והוא בעצם הוביל את הדברים, בסופו של דבר הדברים האלה התבררו. כל מות העולם אחרי שיעשה בהם הדין של אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג ויתר הדברים, בסופו של דבר, בקבלה כתוב שכל האומות כולם יתוקנו. זה בעצם המהלך שמוביל, שאנחנו מתארים אותו, לתקן עולם במלכות שדי. כלומר, תהיה תיקון לכל האומות כולם, באחרית הימים. לכל האומות חוץ מאחת, עמלק. עמלק אין לו מקום שם, כי כל עניינו של עמלק זה העיכוב והמניעה שהדברים לא יגיעו אל האחרית. ויש לו סיבות טובות למנוע את זה, כי ברגע שהדברים יגיעו אל התכלית שלהם, הוא ייעלם. כי כל עניינו הוא למנוע את התכלית, ולכן כשהתכלית תגיע, הוא לא יהיה. ובלעם יודע את זה, ובלעם אומר את זה. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. הוא לא רוצה את היעד, את התכלית. ומה זה אומר? של מי התכלית? מי יזם את התכלית הזאת? כלומר, מה זה נקרא להגיע ליעד? היעד הזה הוא רצון השם. הרי יש סיבה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הסיבה מורכבת מאוד. אבל הוא ברא את העולם, והוא ברא בעולם את האדם, והוא נתן לאדם בחירה חופשית, והבחירה החופשית עניינה הרצון האלוקי שהאדם יקבל את ההטבה שהוא רוצה להיטיב לו בזכות ולא בחסד, ואז יש את האתגר של הבחירה וכן הלאה. זה הרצון האלוקי. זה הרצון האלוקי, שבני האדם יהיו במצב של בחירה, יהיה להם שני צדדים, והם ידחו את השקר וידבקו באמת, ובעצם יקנו במו בחירתם את הזכות לקבל את ההטבה הנצחית שהקדוש ברוך הוא יעד להם. אם כן, התוכנית הזאת היא התוכנית של האלוקים. מי מתנגד לתוכנית? עמלק. עמלק בעצם נלחם בקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה שהתכלית או התוכנית האלוקית תצא לפועל. ולכן המלחמה של עמלק היא לא מלחמה של עמלק בישראל, אלא מלחמה להשם בעמלק. ובואו רגע כאן, נדלג לה, לא נדלג בעצם, לשם היה, אולי בזה אפילו היה צריך לפתוח, באירוע עצמו, מה היה? מה היה? אז בספר שמואל זה כתוב, בני ישראל יוצאים ממצרים, אחרי 10 מכות מצרים, אחרי קריאת ים סוף, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אז מה כתוב שם? מה היה? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע. עכשיו זה מאוד מעניין איך התרחשה המלחמה הזאת. משה הוציא את בני ישראל ממצרים. אם עכשיו יש מלחמה, שעמלק בא ויוזם מלחמה, מי שאחראי בעצם לתת תשובה זה משה רבנו. נכון, הוא המנהיג, הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. אז מה משה עושה? משה בוחר את יהושע. יהושע הוא דמות מאוד מעניינת, אולי נדבר על זה עוד מעט. כי אני רוצה להבין רגע, איך הייתה המלחמה, מה היה הרקע למלחמה, ומה היה אופן הלחימה. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. כמה מילים על יהושע. יהושע היה תלמידו של משה רבנו. כתוב על יהושע, ומשרתו יהושע בינו נער לא ימיש מתוך האוהל. משה רבנו היה באוהל מועד, הוא למד תורה ולימד תורה את העם באוהל מועד. יהושע לא משמע ממנו, היה תלמיד הכי מסור אליו, והוא לא ימיש, הכוונה, הוא לא זז ממנו מטר. איפה שהלך משה, יהושע הלך איתו, הוא למד ממנו את כל התורה, ולכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. עכשיו, ליהושע, משה רבנו מטיל על יהושע כמה וכמה תפקידים במהלך הזמן של השהייה במדבר. אחד הדברים המעניינים שהוא השילוב המאוד מרתק אצל יהושע, זה שחוץ מזה שהוא היה תלמידו של משה, משה בחר בו לכל המטלות הצבאיות. קודם כל הוא היה המפקד של המבצע. ואומר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא אליכם בעמלק. ואנחנו מדברים עוד פעם על כמה ימים אחרי יציאת מצרים. חודש אחרי יציאת מצרים. משה רבנו ממנה את יהושע למפקד המבצע. תבחר לנו אנשים, תבחר את המובחרים ביותר, עכשיו צריך להבין מה זה נקרא תבחר, לפי מה? איך קבעו בדיוק את, את הפרופיל? הפרופיל נקבע לפי פרמטרים כנראה שונים מאיך שזה נקבע בצבאות של ימינו. זה לא היה פרופילים פיזיים, זה היה פרופילים רוחניים, כך כתוב במדרש. בחר לנו אנשים המובחרים, אלה שיכולה לבוא תשועה על ידם. עכשיו בהמשך אנחנו נראה שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה רוחנית, כלומר היה לה ביטוי פיזי, אבל ביסודה הייתה מלחמה רוחנית, כי צריך להבין מי זה המלאק ומה הוא רצה. המלחמה הייתה מלחמה רוחנית, ולכן היה צריך מישהו שמכיר היטב את המישור הרוחני חוץ מהמישור הצבאי. צריך צבא בפועל, אבל צריך גם הבנה רוחנית של מהי המתקפה. המתקפה היא לא מתקפה פיזית גריידה, בכלל לא, בטח לא במקרה של המלאק. ולכן משה בוחר את יהושע. כי יהושע הוא תלמידו המובהק של משה רבנו, והוא יהיה פה אחראי על המבצע הצבאי. בחר לנו אנשים, צא לכם מהמלאק. עכשיו אנחנו מוצאים את יהושע, אני רק אזכיר עוד פעמיים, עוד שני מקומות. הוא היה מעשרת המרגלים, סליחה, מ-12 המרגלים שנשלחו לרגל את הארץ, כן, בפרשת שלח, פרשת המרגלים. חטא המרגלים היה על ידי 10 מבין ה-12. יהושע היה במיעוט, יהושע וכלב, יהושע משבט אפרים, וכלב בן יפונה משבט יהודה, היו השניים שלא הוציאו את דיבת הארץ רע, כאשר 10 המרגלים האחרים הוציאו את דיבת הארץ רע. אבל הוא נשלח למשימת ריגול, אנחנו רואים לו את הרקורד הצבאי שלו. הוא היה המפקד של מבצע המלאק בהתחלת ה-40 שנה במדבר. שנה ומשהו אחר כך הוא היה בצוות המרגלים שיצאו לרגל את ארץ כנען. ובהמשך הוא היה מפקד המבצע הגדול של כיבוש הארץ, אחרי מותו של משה. יהושע היה זה שהוביל את המלחמה להורשתם של שיבת עמי כנען. כלומר, יש לו רקורד צבאי, אבל זה שוב, כמו שאמרתי, מאוד מעניין, הוא התלמיד המובהק של משה רבנו. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לסמוך אותו, קח לך את יהושע בן נון, בסוף ימיו, כן, בסוף 40 שנה במדבר, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, והצלתי מן הרוח אשר עליך, כן, והוא מתמנה, ועל זה נאמר משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע במשנה במסכת אבות. זאת אומרת, הוא היה שילוב מרתק של דמות רוחנית ברמה הגבוהה ביותר. תבינו, משה רבנו נקרא משה רבנו. הוא הרב של כולנו. הוא הרב של כל עם ישראל. כל תלמידי החכמים בכל הדורות. הרב בשורה התחתונה, כלומר, הרב הראשון של כל הרבנים כולם זה משה רבנו. הוא רבנו. והתלמיד של משה רבנו זה יהושע. יהושע הוא התלמיד המובהק של רבנו, של רבנו משה. אז הוא דמות רוחנית ממדרגה ראשונה, ראשונה במעלה, תלמיד של משה, והוא המנהיג הצבאי. הוא מנהל את המלחמה הראשונה בעולם שעם ישראל ניהל כנגד איזשהו עם שתקף אותו, שזה המלאק. וכשמשה הטיל עליו את המשימה, זאת אומרת שרק הוא מסוגל לעשות את זה. נכון. הוא יוצא למשימת הריגול, והוא זה שמבין נכון, קורא נכון את המפה, יחד עם כלב, כן? אבל כל האחרים פספסו בה בקריאת המפה בשטח. זה היה משימת ריגול שנכשלה מאוד, כושלת ביותר. זה היה מחדל הריגול הכי, הכי פנטסטי שהיה אי פעם בהיסטוריה של הצבאות, של הצבא של עם ישראל. משימת הריגול הכושלת של 12 המרגלים, ששניים מהם ראו את הדברים נכון, וכל האחרים ראו את הכל לא נכון. אז יהושע. מה משה אומר לו? בחר לנו אנשים, אומר המדרש, תבחר אנשים צדיקים. אנשים שמסוגלים, ארנבים. קראנו בהתחלת השיעור. בפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך המלאק, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. הנכשלים זה לא רק חלשים פיזית, כי המלחמה של המלאק הייתה מלחמה רוחנית. והוא הצליח אצל אלה שלא היו חזקים מבחינה רוחנית. הוא הצליח, ויזנב בך, כל הנכשלים אחריך. לכן כשמשה אומר ליהושע להילחם בו, הוא אומר, קח את החזקים ביותר. לא אלה שיש להם שרירים. גם. אבל זה שולי, זה תפל. קח את הצדיקים ביותר, את אלה שיש להם את הזכויות, להדוף את המתקפה של המלאק, כי בהמשך נראה מה הייתה המתקפה של המלאק, מה הוא רצה. מי הוא בכלל, ומה הוא רוצה, מה, את מה הוא מייצג, המלך. ואז משה מוסיף ואומר לו, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. המלחמה לא תתרחש רק בשדה, גם אני שותף. ואני עולה על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי, ובזמן שאתם תלחמו אני ארים את ידיי לשמיים ואתפלל, והתפילה שלי היא זו שתגרום את הניצחון שלכם, כמו שבאמת כתוב שם. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק. לומר לך שכל המלחמה הצבאית וההכרעה בשטח הייתה תלויה בזכויות הרוחניות ובנשיאת הכפיים לשמיים של משה רבנו שמייצג את כלל ישראל. אז הייתה מלחמה, והתוצאה של המלחמה הייתה, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. שוב, זה מעניין, הוא לא משמיד אותם, אבל הוא הודף את המתקפה, ויחלוש, כלומר, הוא מחליש אותם, לפי חרב. וזה בא עם, עם התפילה של משה. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ואז כתוב שם בספר שמות, אחרי שהמלחמה כאילו נגמרת בהדיפת המתקפה, כתוב ככה, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר. אתה הולך לכתוב ספר. משה רבנו כתב ספר, כתב את הספר, כתב את התורה, ספר התורה. אז הקדוש ברוך הוא מודיע לו באופן מיוחד, הרי כל מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה, אבל פה על זה הוא אומר לו במיוחד, כתוב זאת זיכרון בספר. זאת מה? את כל הסיפור הזה של מלחמת עמלק. כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. וכאן יש התייחסות לתורה שמכתב ולתורה שבעל פה. כתוב זאת זיכרון בספר, זה תורה שמכתב, ושים באוזני יהושע, זה תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, זה תורה שבעל פה. אז תעביר את הדברים האלה ותתעד אותם גם בכתב וגם בעל פה. כתוב זאת זיכרון, ושים באוזני יהושע. מה? הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לא כתוב זה זיכרון בספר וסיבו את זה יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. וכאן הקדוש ברוך הוא מתחייב. הקדוש ברוך הוא מתחייב שהוא ימחה את זכר עמלק. מחו אמחה את זכר עמלק. זה בספר שמות. בספר דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו תמחה את זכר עמלק. אבל בספר שמות כתוב מחו אמחה. ואחרי זה כתוב שם יותר מזה, שהקדוש ברוך הוא נשבע. ויאמר, כי יד על כסיה, יד זה הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, כביכול הקדוש ברוך הוא הרים את ידו בשבועה, כשנשבעים מרימים את היד, אז הקדוש ברוך הוא הרים את ידו בשבועה, ובדרך כלל כשנשבעים יש דבר שנקרא שבועה בנקיטת חפץ. שבועה בנקיטת חפץ, איך שהיא הייתה נעשית בבתי דין, זה שהיו נשבעים בספר תורה. נקיטת חפץ זה כלומר מהם לתפוס ספר תורה ביד ולהישבע עם ספר תורה ביד. כלומר, ומה המשמעות של השבועה? כשם שספר התורה הזה זה אמת, גם הדברים שאני אומר הם אמת ואני נשבע עליהם. זה נקרא שבועה. כך כל אדם שהיה בא בפני בית דין והיה צריך באמת התחייבות ממנו שזה נכון, הוא היה נשבע בנקיטת חפץ. הקדוש ברוך הוא גם כן נשבע בנקיטת חפץ. ויאמר, כי יד על כסיה. מה זה כסיה? כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא נשבע בכיסא כבודו. נשבע בכיסא כבודו. שהוא ימחה את זרו של עמלק מן העולם. כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המלחמה הזאת תהיה לאורך כל הדורות, עד אחרית הימים. והמשמעות של זה, הרי מצד אחד הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא ימחה את זרו של עמלק. הוא ימחה את עמלק. מצד שני הוא מצווה אותנו למחות את עמלק. אז פה צריך להבין את הדבר. עמלק זה לא משהו שאנחנו יכולים לבד להשמיד. הואיל ועמלק נלחם בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישמיד אותו באחרית הימים. לנו יש את החלק שלנו. החלק שלנו שאנחנו צריכים לעשות אותו, הוא החלק שאנחנו יכולים לעשות אותו. ומהו החלק הזה? וכאן אני רוצה להגיע לקטע הפרקטי. כמו שאמרנו, יש מצווה מן התורה לקרוא את פרשת זכור. לקרוא את פרשת זכור, ותקנו לקרוא את זה בשבת שלפני פורים. בפרשת זכור יש שני דברים. ציווי לזכור ולא לשכוח, וציווי למחוק, למחות את זרו של עמלק. זאת אומרת, יש פה ציווי מעשי וציווי תיאורטי. בקבלה מבואר שיש שלושה רבדים של יכולות אנושיות, והם המעשה, הדיבור והמחשבה. מחשבה, דיבור, מעשה, בדרגה כזאת מלמעלה למטה, מחשבה, דיבור ומעשה, או מלמטה למעלה, מעשה, דיבור ומחשבה. אז בעניין של מחיית עמלק יש לנו את הציווי הזה בכל שלושת הרמות. תמחה את זכר עמלק, זה מלחמה בפועל. מה שעשה יהושע, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את שאול לעשות באמצעות הנביא שמואל, כמו שקראנו, ללכת להילחם פיזית ולהשמיד את עמלק, זה נקרא מעשה. היום אנחנו לא יכולים לעשות את זה, את רמת המעשה, מכיוון שאנחנו לא יודעים מי זה עמלק. בתקופת יהושע היה ברור, זה התוקף שתקף, הוא עם החיילים שלו, יודעים מי הוא. בתקופת שאול גם כן ידעו מי הוא עמלק, כי הוא עדיין ישב במקומו, כלומר זה היה עם שישב, זה היה כמה מאות שנים אחר כך, אבל ידעו מי זה עמלק. מאז שבא סנחריב, בערך 300 שנה אחרי, קצת יותר מ-300 שנה אחרי שאול, כשסנחריב כבש את העולם, הוא בלבל את כל האומות. וכשהוא בלבל את כל האומות, אנחנו לא יודעים על אף אחד מגויי העולם, מהגויים בעולם, לאיזה עם באמת הוא שייך. כי כולם התערבבו. ולכן אי אפשר לדעת מי זה עמלק היום. לא רק היום, מאז ש... כבר הרבה שנים, מאז שסנחריב בלבל את כל אומות העולם, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. ואם אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, אנחנו לא יכולים. זה כמו שאין לנו בית מקדש, אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. הואיל ולא יודעים מי זה עמלק, אי אפשר לקיים ברמת המעשה את מחיית עמלק. כי לא יודעים מי זה עמלק. אבל חוץ מרובד המעשה, יש שם עוד שני רבדים, רובד המחשבה ורובד הדיבור. במדרש כתוב ככה: זכור את אשר עשה לך עמלק, אין זכירה אלא בפה. כשאתה זוכר, כמו זכור את יום השבת לקדשו. אז עושים קידוש, אומרים, היום זה שבת. זה אמירה, הזכירה היא אמירה. מה זה לא תשכח? לא תשכח זה בלב, וזה המחשבה. כלומר, הזכור זה הדיבור, הלא תשכח זה המחשבה, והתמחה זה המעשה. את המעשה אנחנו לא יכולים לעשות, ואת זה הקדוש ברוך הוא יעשה. כלומר, בזמן שיכולנו לעשות, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות. זה היה בתקופת שאול, כשמשה שלח את יהושע, אז היה מקום למעשה. אבל היום כבר אין מקום למעשה. עדיין יש לנו מחויבות של מחשבה, של הלא תשכח ושל הזכירה בדיבור. ואת זה אנחנו נקיים בעזרת השם בשבת הקרובה. כל שבת שלפני פורים, אז אנחנו זוכרים ולא שוכחים. זוכרים באמירה, בשמיעת קריאת התורה. ומה שאנחנו רוצים בשיעור הזה לעשות, זה להבין טיפה את העניין של המחשבה. מה צריך לחשוב? את מי צריך למחות? כי הרי אין לנו פה איזה מישהו מסוים. אנחנו לא יודעים מי הוא ברמה הפיזית, טכנית. פרסונליים, בני אדם, אין לנו, לא יודעים. אבל עמלק זה הרבה יותר מאשר עם או אנשים, זה רעיון. ואת הרעיון הזה צריך למחות, ובזה פחות או יותר אני רוצה היום לסיים את ההבנה של מה זה עמלק. יש קטע מאוד מרתק, הוא נמצא בקבלה, בזוהר, ואני אסביר רק קטע קטן ממנו, גם מכיוון שאני מבין רק קצת מאוד מדבר גדול ששם, שנמצא שם. אני לא מבין את זה עד הסוף, אפילו לא עד ההתחלה, ממש קצת, אבל ממש את הקצת הזה אני אחלק איתכם. זה קטע מאוד עמוק, שמסביר את המהות של עמלק. וזה קשור גם לפורים, באופן מאוד, מאוד מעניין. כמו שאמרנו, בלעם בן באור זיהה את הבעיה. ומי שלכאורה הזמין אותו לקלל היה בלק. בלק ובלעם, נכון? בלק ובלעם באו כדי לקלל את ישראל. זוכרים את הדרך? ברמה הפשטנית הדרך היא ממצרים לארץ ישראל. מתי מתרחש הסיפור של בלק? פרשת בלק? זה בסוף 40 שנה במדבר, נכון? הם כבר נמצאים בפאתי ארץ כנען. הם כבר היכו את סיחון ועוד. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תתגר את מואב, אל תתגר בו מלחמה, אל תתעסקו עם מואב, אבל מואב לא ידע את זה. ומלך מואב חושש והוא מזמין את בלעם לקלל את ישראל. מה הוא רוצה להשיג? להשמיד את עם ישראל. בלק רוצה להשמיד את עם ישראל, אבל הוא מפחד, כי הרי עם ישראל יצא ממצרים, ועם ישראל, כלומר, מצרים הגדולה הושמדה, עם ישראל יקע את סיחון ועוד שהיו מלאכים הרבה יותר חזקים ממנו, ולכן הוא פוחד. והוא מבין שהדרך עכשיו לטפל בהם, זה לא דבר פיזי, אלא דבר רוחני. ואז הוא מזמין את בלעם בן באור הקוסם, כדי שיקלל אותם, כי יש לו את כוח הכללה. מה הם רוצים שניהם? בלעם ובלק, לקלל את עם ישראל וליצור מצב שהם יהיו ניתנים להשמדה. למעשה זה בדיוק אותו עיקרון של עמלק שרוצה להעיף אותם מהדרך. כי ברגע שהם יגיעו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש והכל יגיע לתכלית של מלכות השם בעולם, לא יהיה מקום לעמלק בעולם. לכן היה מאוד חשוב לו לעמלק לבוא ולתקוף את ישראל ברפידים, למרות שזה היה מהלך התאבדותי. עכשיו הזוהר אומר דבר מאוד מעניין. הזוהר אומר ככה. זה לא נגמר במשחקי מספרים. צריך להבין, זה מאוד מאוד עמוק העניין הזה. אני רק אומר את הדברים הפיקנטיים. כתוב בזוהר, שאם אתה לוקח את הצירוף של האותיות של בלעם ובלק, אם תיקח את... המילה בלעם מורכבת מארבע אותיות. אם תיקח את שתי האותיות האחרונות של בלעם, ואת שתי האותיות האחרונות של בלק, שמורכב משלוש אותיות, תקבל את המילה עמלק. בלעם, איימם, כן? איימם, ובלק. אז תוריד את הבט, נשאר חלם את גוף, עמלק. כך אומר הזוהר, זה לא משחקים של איזה כל מיני שמחפשים פטנטים וגימטריות, זה דברים רציניים מאוד. אם תתייחס עכשיו למה שנשאר, אחרי שהפרדנו מבלעם את האותיות עין ומם, ומבלק את האותיות למד וקוף, ונלך עכשיו ברוורס, נקבל את המילה בבל. הבית של בלק, אם נצרף אותה לבלעם, לבית למד של בלעם, נקבל את המילה בבל. מה כתוב כאן? כאן כתוב הסוד של ראשית גויים עמלק. איפה נהיו גויים בעולם? ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנושא מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, נכון? ואז הם רוצים להילחם בקדוש ברוך הוא, נעשה מגדל וראשו בשמיים, זה היה מרידה ברורה בבורא עולם, והקדוש ברוך הוא ירד ובלל את שפתם, וככה נוצרו אומות העולם. הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם. אז איפה נוצרו האומות? בבבל. לכן נקרא שמה בבל, כי שם בלל השם את שפת כל הארץ. מה רצו אלה שבנו את המגדל, שקיבלו את העונש של ההתבוללות הזאת, של הבלבול הזה, של הפירוד הזה? למרוד בהשם. מה רוצה עמלק? למרוד בהשם. אז כך אומר הזוהר, וזה המשמעות של ראשית שאין לה אחרית. ראשית גויים עמלק, וזה בלעם בעצמו אמר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עד אופן. זאת אומרת, כל הרעיון פה הוא לבטל כביכול את התוכנית האלוקית, להביא את העולם מראשיתו לאחריתו. העונש הוא, אתם תהיו בהתחלה, אבל אתם לא תהיו בסוף. אחריתו עדי עובד. האמת היא שבאופן מאוד מעניין, בלעם בעצמו אומר, בלעם בתוך הברכות שהוא נותק, הברכות שיצאו מפיו בעל כורחו, כתוב שם ככה, אני אצטט לכם קטע. בלעם מדבר על עצמו. מה יקוב לא כבו אל? ליקוב זה לקלל. הקדוש ברוך הוא לא קילל, אז אני לא יכול לקלל כשהקדוש ברוך הוא לא קילל אותם. ומה איז עום לא זעם השם? עכשיו מדבר על עם ישראל. כי מראש צורים הרינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. מי מנע אפר יעקב ומספר את רוב הישראל? עכשיו שימו לב להמשך. הוא מדבר פה על עם ישראל, והוא מפאר אותם שהם עם לבדד ישכון, הוא בגויים לא יתחשב. מי מנע את אפר יעקב ומספר את רוב הישראל? תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. עכשיו מדבר על עצמו. הלוואי שאני אזכה למות מות ישרים, ושהאחרית שלי תהיה כמו האחרית של עם ישראל. אבל הוא לא זכה לזה. כי הרי מה קרה? ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב, הוא מת בדמי ימיו, כשהוא בא לקבל את השכר על... מבלק, כמו שמתואר שלו. אבל הוא יודע את זה, והתקווה שלו זה שתהיה לו אחרית, אבל אין לו אחרית כמו שלעמלק אין אחרית. הוא אומר, הלוואי שתהיה אחריתי כמוהו, אבל לא. כי הרי הוא פועל נגד האחרית. הם פועלים כנגד הגעת הדברים ליעד שלהם. מה זה הגעת הדברים ליעד? ננסה להוסיף כמה דברים עד כמה שזה יתאפשר. שוב, אני אומר את הדברים בזהירות, כי אנשים אוהבים משחקים ואני מאוד מאוד לא בוודאי לא רוצה לחזק את המגמה הזאת של משחקי האותיות ומשחקי המילים וגימטריות. הדברים האלה הם חסרי משמעות. רוב הגימטריות ששמעתם ושתשמעו הם אקראים לחלוטין, מטופשים לגמרי, חסרי משמעות. כאשר זה פשוט מקומם או מרגיז, אותי לפחות, שאנשים מייחסים לזה כזאת חשיבות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני רוצה להגיד לכם גימטריות. הגימטריות שאני אומר לכם הם רציניים מאוד. כמו שאמרתי, העניין הזה של בלק ובלעם, אגב, הגימטריה של בלעם ובלק ביחד, זה 274. בלעם בלק, 274. באחד מהמפגשים, בהיסטוריה, כי הרי המלחמה פה היא לאורך כל הדרך, כמו שכתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. והמלק נמצא בכל דור ודור. עמלק זה הרעיון. מהו הרעיון? עוד רגע נסביר. אבל באחד מהצמתים בדרך, שבו מישהו מזרעו של עמלק רצה לעשות מה שעמלק רצה לעשות, זה פורים. המן, בן המדתא, האגגי, אגג הוא מלך עמלק. והוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. את מי הקדוש ברוך הוא שלח כדי להניב ולהפר את הניסיון הזה להשמיד את עם ישראל? אז אומר הזוהר את מרדכי. הערך המספרי של מרדכי זה 274. כמו הערך של עמלק, של בלעם ובלק ביחד, שאמרנו שהם בעצם הסוד של עמלק. כי עמלק הוא ראשית הגויים, הוא זה שעומד בראש הפירמידה של אותם 70 בוני מגדל בבל שרצו לסלק את האלוקים. עכשיו, כשרוצים לסלק את האלוקים מן הבריאה, באותה תקופה עוד אין עם ישראל. אבל לימים, כשהקדוש ברוך הוא בחר אותנו לא לעם, אחר אשר בחר בנו מכל העמים, ואנחנו מייצגים אותו בעולם, כל הניסיונות להשמיד את עם ישראל בעומק שלהם הם הניסיונות לסלק את מה שעם ישראל מייצג, שזה ישראל, שררת האל, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. נגד זה הם נלחמים. זה בפנימיות, ברמה הפנימית, לזאת, על זאת ההתנגדות. איך המלך עושה את זה? וזה הקטע המעשי, בזה נסיים. שוב, כתוב בקבלה, כתוב בספרי קבלה. זה בנוי על כך שכתוב שם אשר קרחה בדרך. אומר רש"י, מה זה אשר קרחה בדרך? שתי משמעויות, לשון מקרה ולשון קירור. לשון מקרה, נתייחס רגע לעניין של לשון מקרה. מה זה לשון מקרה? מקרה זה, כמו שאמרנו, אתם יודעים מה, אני עושה פה מדרש נוסף כדי שנבין את זה. במדרש כתוב, דיברנו על זה בפרשת בשלח, כאן, אבל אני אחזור את זה. ויעבור עמלק בישראל, וילך מן ישראל ברפידים, אומר המדרש, משל של עמלק לשוטה שקפץ לאמבטיה רותחת. הייתה אמבטיה עם מים מאוד מאוד חמים, שכל מי שנכנס לשם יישרף, יקווה. והוא היה שוטה, בן בליעל, כך כתוב במדרש, היה בן בליעל, שקפץ לתוך האמבטיה, כשהוא ידע שהיא רותחת, והוא ידע שהוא יישרף, והוא ידע שהוא יקווה. למה? מה הניע אותו? אף על פי שנכווה, אומר המדרש, קירר את האמבטיה בפני כל אלה שיבואו אחריו. וזה מה שהוא רצה. כשעם ישראל יצא ממצרים זה היה כמו אמבטיה רותחת, כולם פחדו. התגלה שם השגחת השם בעולם בצורה מאוד ברורה, הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים, קרא להם את ים סוף, השמיד את כל הצבא המצרי, הטביע אותם בים סוף. בא עמלק ורוצה להילחם איתם, אתה מטורף. זהו, זה הבן בליעל שקפץ לאותה בן אמבטיה רותחת. מה הוא רצה להשיג בזה? להסיר את המורא ואת האימה שהייתה לאומות העולם בני עם ישראל. הוא ידע שהוא ישלם על זה מחיר, הוא ידע שהוא יישרף, הוא יקווה, אבל הוא קירר את האמבטיה בפני כל אלה שיבואו אחריו. איך הוא קירר? מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לעשות את זה באמצעות המקרה. יציאת מצרים? כן, מקרה, גאות ושפל. זה לא השגחה אלוקית. מצרים נהרסה, מצרים נהרסה, עמים קמים ועמים נופלים. במילים אחרות, מה הוא רוצה להגיד? אין השגחה. זה מקרה, הכל מקרה. זה נקרא אשר קרחה בדרך. הכל מקרה. אתה הולך על הדרך, ומה הדרך הזאת אומרת? הדרך שעם ישראל הולך בה, זו דרך שמראה את השגחת השם. מי שרוצה לראות השגחת השם, שיבדוק את ההיסטוריה של עם ישראל. לפי חוקי הטבע הרגילים, אנחנו מזמן לא היינו צריכים להיות בעולם. אנטישמיות, התבוללות, מה שאתם לא רוצים. עם קטן, מפוזר, מפורד, בלי מדינה, בלי כלום. מזמן העם היהודי היה צריך להיעלם. מה שומר אותנו? ברוך אתה, השם שומר את עמו ישראל. ואנחנו על הדרך הזאת. אנחנו על הדרך, עצם הקיום של העם היהודי, זו הוכחה למציאות השם בעולם. עכשיו, יש מישהו בעולם שמפריע לו. השם מפריע לו בעולם, הוא מפריע לו לנהל את החיים שלו כמו שהוא רוצה. ולכן הוא רוצה לסלק אותו מן העולם. מי מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם? עם ישראל. לכן הוא רוצה לסלק את עם ישראל. עם ישראל הולך על דרך שמראה, שימו לב איך הדרך הזאת נראית, נקראת דרך השם. ושמרו דרך השם. יש כוח בעולם שהדרך הזאת והשם בעולם מפריע לו. זה מה שעמד מאחורי בונה מגדל בבל, וזה מה שעמד מאחורי כל מתנגדי ושונאי ישראל בכל הדורות. בעומק הם רוצים לסלק את השם מן הבריאה. איך הם עושים את זה? הם עושים את זה עד היום, שתבינו. עד היום הם עושים את זה. מקרה. שום דבר, כל מה שמתואר, הכל זה אפשר להסביר בצורה של מקרה. אחד מהדברים הכי מטומטמים זה הקטע הזה שמסבירים את קריאת ים סוף בבתי ספר בארץ! ארץ ישראל! מדינת ישראל! מסבירים מורות, מורים, מורות, בדרך כלל בגיל הרך זה מורות. אני מדבר על בתי ספר ממלכתיים, לא דתיים. מה תעמוד אישה מורה חילונית? מחללת שבת, לא שומרת כלום, בחלק מהמקרים כופרים בבורא עולם בכלל, אין דבר כזה. אבל בתפקיד שלהם מקבלים כסף ללמד תנ"ך. אז הם מלמדים תנ"ך שהם לא מאמינים בתנ"ך. הם לא מאמינים בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הם מאמינים בבראשית הייתה, לא בראשית, הייתה אמבה ואחרי זה היה קוף ואחרי זה נהיה בן אדם, אבולוציה, דרווין, זה מה שהם מאמינים. אבל הם צריכים ללמד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הם מלמדים את זה. איך כמובן כשהם לא מאמינים בזה? אז כשהם מגיעים לקריאת ים סוף, מה הם ילמדו את הילדים? סיפרו לי, לא אחד ולא שניים, שכשהם היו בבית ספר, חילוני, לימדה אותם המורה, שקריאת ים סוף זה גאות ושפל. זה בכלל לא נס. זה גאות ושפל. זה תופעת טבע. ואני, יש דברים שאתה פשוט יכול להתפוצץ. רמת הטמטום פה היא לא תתואר. אני אגיד לכם למה. מכיוון שאם אני הייתי ילד חילוני, בן 8, ילד חילוני, חילוני לגמרי בקשר. והייתה מורה באה ומסבירה לי את הסיפור של קריאת ים סוף, ומסבירה לי שזה היה גאות ושפל. אני בתור ילד לא דתי, לא בא מהכיוון של הדת בכלל, הייתי שואל אותה כמה שאלות. תגידי משהו, אם זה גאות ושפל, אז איך כתוב שמה שבני ישראל הלכו בים ביבשה? גאות ושפל זה לא יבשה, זה המים קצת יורדים. כתוב יבשה, לא נתבטל להם בוץ לנעליים. עם שלם, 600 אלף אנשים, גברים רק, נגיד שזה היה כל העם, 600 אלף. גאות ושפל הם יכולים, במהלך הקטע של הגאות והשפל, 600 אלף אנשים יכולים לעבור את הקטע הזה של הים? אחרי זה השאלה הכי גדולה. אם זה גאות ושפל, אז זה לא היה איזה תופעה שרק משה ידע עליה. הרי הנילוס או ים סוף זה מקום שהמצרים גרו ליד, נכון? מה, הם לא הכירו את תופעת הגאות ושפל? רק משה הכיר את זה? הוא ניצל את ההזדמנות? הם לא ראו את זה כל יום. וזה היה פנטסטי כל כך ש... כולם טבעו בים, לא נשאר בהם עד אחד. לא צריך להיות פה נורא אינטליגנטי כדי להבין שיש גאות ושפל. ההסבר הזה הוא מופרך מיסודו, הוא לא מתחיל בכלל. אז זה חוצפה, זה אלבון לאינטליגנציה שמורים מסבירים דברים כאלה בבית ספר. למה הם עושים את זה בכל זאת? כי הם מבינים את החלופה. אם הם לא ימצאו איזשהו דרך פיזית, טבעית להסביר את זה, אז מה זה אומר? שיש בורא לעולם. שיש השגחה. מאוד מפריע להם שתהיה השגחה ושיהיה בורא לעולם, שיהיה אמת. לכן הם מתפתלים והולכים לפינות מטורפות כאלה, שהן מופרכות לגמרי, מטומטמות לחלוטין, ומסבירים את זה בתור הסבר בבית ספר. זה דבר מפוצץ. אתה רוצה לכפור, תגיד הכל שטויות, מה אתה בכלל ללמד את זה? אם זה שקר, תלמד סינדרלה. תלמד עליבה ב-40 השודדים. מה אתה מלמד תנך? הכל שטויות, נכון? אז מה אתה מתפטר? אבל מה הרעיון פה? מקרה. להסביר שזה מקרה, זה לא מכוון, זה מקרה. וזה עמלק. כתוב בספרי קבלה, כאן אני חוזר לגימטריה שרציתי להגיד לכם קודם לכן, כתוב בספרי קבלה שהערך המספרי של עמלק, מה זה? בואו נעשה חשבון, קוף זה 100, עין זה 70, נכון? למד זה 30, ביחד זה 200, ומם, 240. כתוב בספרי קבלה שהערך המספרי של עמלק זה הערך המספרי של המילה ספק. ספק זה קוף, 100, נכון? סמך זה 60, ועוד פי, 240. עכשיו, המספר יכול להיות סתם אקראי, אבל זה מבטא פה את המהות של עמלק. עמלק זה כוח הטלת הספק. וככה הוא מעיף יהודים מהדרך. הוא מייצר להם ספקות. קראתי כאן, ויש מחקר כזה, והעולם קיים ככה. בקיצור, כל מה שאתה לא רוצה, שהתורה לא תהיה אמת. שאין אלוקים, שזה סיפורים, ושזה לא רציני, ושזה לא זה עמלק. והעמלק הזה חי וקיים ובועט היום בכל העולם. כולנו מכירים אותו. הוא נמצא, העמלק הזה, בכל אחד מאיתנו, יש עמלק קטן כזה בפנים. שגם אם אתה יודע את האמת, פתאום הוא אומר לך, רגע, רגע, אולי, 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 ספק, מקרה, מקרה ספק. זה עמלק. אותו אנחנו צריכים למחות. המצווה היא למחות את העמלק שבקרבנו, כי התורה היא תורת אמת. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת, ובאמת אין ספק. וכל העם היהודי קיים 3,300 שנה על אפם ועל חמתם של כל שונאי ישראל וכל האנטישמים וכל הכופרים, רק בגלל שהוא דבק באמת. ברגע שעמלק יחדור אליו ייצור אצלו ספק, אין יותר עם ישראל. וכך הוא משמיד את עם ישראל. המלחמה קיימת, אנחנו היום בעיצומה של מלחמה. המלחמה על הזהות היהודית ועל עצם הקיום היהודי, זאת מלחמת עמלק. ואת זה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור ולא לשכוח. כי כשאומרים למישהו תזכור, זאת אומרת שיש לך נטייה לשכוח. ואם אומרים לך עוד פעם, תיזהר גם לא לשכוח, זאת אומרת שיש לך נטייה ורצון ואיזה כוח לשכוח. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תזכור ואל תשכח, ותמחה את עמלק. ואתה תעשה את מה שאתה תעשה, לא תצליח לגמור את העניין. זה אני אעשה. אני אמחה את זכר עמלק. אבל אתה תעשה את מה שאתה יכול לעשות. ובדיבור ובמחשבה שלך, לפחות תמחה את העמלק שלך. כמובן שאם אתה יכול לעזור לאחרים גם כן להיפטר מהעמלקים שלהם, זה גם טוב. זה חשוב, זה כדאי, זה צריך. אבל המלחמה הזאת היא מלחמה שתימשך עד אחרית הימים. ורק בסוף, בסוף עמלק ינוצח. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. הסיבה שאנחנו קוראים את זה בשבת שלפני פורים, כי במהלך ההיסטוריה קרה פעם אחת משהו שהוא בעצם רק דוגמית למה הולך לקרות באחרית הימים. בחודש הזה, בחודש אדר, בתקופת מרדכי ואסתר, הייתה מחיית עמלק. הייתה מחיית עמלק ברורה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, המן נתלה על העץ שהוא הכין לעצמו. הוא הכין למרדכי עץ ותלו אותו עליו. ונהפוך הוא, באותו יום שהוא הפיל את הגורל, באותו יום אשר ישלטו היהודים הם ובשונאים. וזה מה שהולך לקרוא באחרית הימים. ולכן כתוב שפורים גם באחרית הימים לא יתבטל. כי פורים זה בעצם מין איזה מיקרו של מה שהולך במקרו, לקרוא במקרו בגדול בהיסטוריה באחרית הימים. שימו לב חבריה, בואו נסכם בזה. אנחנו כולנו, יהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, נמצאים בדרך. עמלק לא מוותר. הוא לא יוותר על אף יהודי, הוא יעשה הכל כדי להעיף את היהודי האחרון מהדרך. והוא העיף לנו הרבה יהודים מהדרך במהלך ההיסטוריה. ורבים מסביבנו אכולי ספקות ולא יודעים, והעמלק והסטרא אחרא, יש להם המון כוח. הם שולטים על מערכות החינוך בעולם, הם שולטים על מערכות המחשבה ועל המדיה, והם קובעים לאנשים מה לחשוב. והמלחמה הנוראית הזאת, המלחמה הרוחנית הזאת, על האמת הרוחנית שעם ישראל איתה, יצא ממצרים, קיבל אותה מאברהם, יצחק ויעקב, קיבל אותה במעמד הר סיני. המלחמה על העניין הזה היא מלחמה שנמצאת בכל העוצמה של האש שלה היום. כל הזמן, כל הדורות. ככל שאנחנו מתרחקים ממעמד הר סיני, זה נהיה יותר קשה. ולכן דווקא הדור שלנו יזכה לגאולה, למרות שאנחנו לא יותר צדיקים מאבותינו, אבל אנחנו יותר רחוקים, אם אנחנו מחזיקים אמת בתקופה שאי אפשר וקשה להחזיק אותה, אז זה מראה את הגדלות של מי שמחובר, מי שמחובר ומי שיודע את האמת, מבחינה מסוימת הוא יותר גדול מאנשים גדולים שידעו את האמת, אבל הם היו יותר קרובים, היה להם יותר קל. היום כל כך קשה, היום הספק כל כך מתוחכם, והוא יוצר כל כך הרבה סימני שאלה, אבל נבין, מי שילך אחרי המלאק, יעוף מהדרך. אנחנו רואים את זה, לצערנו, אנחנו מאבדים יהודים, השכם והערב. התבוללות, אובדן זהות. מעטים הם היהודים שיודעים את האמת וחיים לפיה. כל האחרים, בצורה כזאת או אחרת, הם שבויים של המלאק, של הספק, של המקרה. אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה, חודש אדר. הקדוש ברוך הוא הראה לנו במהלך ההיסטוריה, איך הוא יעשה את זה באחרית הימים. מה שקרה עם המן, ונהפוך הוא, התלייה של כל התרבות המערבית, כל מה שמייצג, מה שנקרא העולם המודרני, זה, זה, זה מין מציאות כזאת, שיוצרת את אותו עץ, שעליו היא תתעלה באחרית הימים. אנחנו רואים את זה, הדברים הולכים לקראת זה יש פה מנגנון השמדה עצמי, הכל מתפרק, החברה מתפרקת, הערכים מתפרקים, הכל. הם פשוט תולים את עצמם על אותו עץ של התרבות וליברליזם שהם בעצמם מטפחים ובונים אותו, אבל הוא הורס אותם. הוא הורס אותם. מי שישאר ומי שישרוד זה מי שהולך בדרך האמת, בדרך השם. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זה מה שאנחנו צריכים להתחזק. לשמור את דרך השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להגיע לפרשת השבוע, פרשת זכור, ואחריה לפורים שבו נמחה את עמלק, וכל זה יקדם אותנו אל המחייה הסופית של השקר באחרית הימים, שתהיה במהרה בימינו.
אמן. 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 אמן.